צהריים טובים. אנחנו בקיץ, מתחילים שיעורים של זמן קיץ קצת. אז בעזרת השם ככה בשבועות הקרובים, ננסה ללמוד לקראת שבועות על מגילת רות. את מגילת רות. בסדר, זה המגילה הרי של שבועות, נכון? קוראים אותה בשבועות את מגילת רות. אז כנראה גם קשורה לשבועות. ננסה קצת להבין למה היא קשורה לשבועות, למדוע קוראים אותה שם, אבל בעיקר ללמוד את המגילה עצמה, ולראות מה אנחנו יכולים וצריכים להפיק ממנה. אז ככה, הספר, כן, המגילת רות זה כמובן זה מגילה בתנ"ך, מגילה לא ארוכה כל כך, ומי כתב את מגילת רות? נתחיל ככה, מי כתב אותה? מגילת רות, יודעים? אז הגמרא אומרת שאת מגילת רות כתב שמואל הנביא. אוקיי? שמואל הנביא כתב את מגילת רות. האם יש ערך לידיעה? ברור שיש ערך, ברור שהידיעה הזו אומרת לנו המון, אבל זה גם משהו שנוגע במהות שלה, בנושא של המגילה, במהות של המגילה. כי בעצם צריך לשאול עוד שאלה למגילה. אמרנו שמואל הנביא כתב אותה. ככה מהפרטים הטכניים, אנחנו נעשה איזשהו הקדמה כזה. הפרטים הטכניים, מתי היא הייתה, מתי התרחשה מגילת רות, מתי, באיזה תקופה, אז כתוב, בימי שפוט השופטים, כך כתוב, בימי שפוט השופטים, זה מפורש אפילו במגילה, מה זה ימי שפוט השופטים? תקופת השופטים בעם ישראל, התקופה שנמתחה למשך כמה מאות, 400 שנה, משהו כזה, פחות או יותר, תקופת ימי השופטים, בזמן הזה נכתבה מגילת רות. בזמן של מי אבל, בזמן של מי, אז חז"ל אומרים שבועז שנמצא במגילה, הוא היה גם כן אחד מהשופטים, שקראו לו יבצן, אחד שקראו לו יבצן, הוא מופיע בספר שופטים, אז בזמנו של יבצן. עכשיו, אנחנו יכולים לזהות את זה, ככה בא מבחינת הדורות, שזה, הרי מגילת רות בעצם בועז הוא היה, בועז הוליד את עובד, שעובד הוליד את ישי, וישי הוליד כבר את דוד. בסדר? אז זה ארבע דורות לפני דוד המלך. שם בעצם מוקמת המגילה. כן? זה כבר השלעי תקופת השופטים. לקראת הסוף של תקופת השופטים. שהרי בועז הוליד את, בועז היה סבא רבא של דוד המלך בעצם. כן? עובד, הוליד את ישי, הוליד דוד. אז שם זה ממוקם, התקופה הזאת. תקופת השופטים. צריך להבין כאילו, למה היא נכתבה המגילה, וגם למה קוראים אותה בשבועות, כי אנחנו קוראים אותה בשבועות. אז באמת לכאורה, מה הסיבה שנכתבה מגילת רות? מה נקרא לזה ככה, מה אתם הנושא העיקרי המרכזי של מגילת רות? מה אתם חושבים? דוד המלך, כן. דוד המלך, נכון. ככה המגילה כאילו חותמת כזה. בסוף המגילה יש את ה... את שושלת היוחסין של דוד המלך. נכון? נראה אולי את קצת את הפסוקים. ותקרן אלו השכנות שם למור יולד בן נעמי. בן שמונה עובד, זה עובד, הוא אבי ישי, אבי דוד. אז גם הבן שנולד לבועז ורות קראו לו עובד. ואז אתם מגלים, משתם זה כמה פסוקים, ואלה תולדות פרץ, פרץ הוליד את חצרון, חצרון הוליד את רם, רם הוליד את אמינדב, אמינדב הוליד את נחשון, נחשון הוליד את סלמה, סלמון הוליד את בועז, בועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. כך נגמרת המגילה. נראה שלשם כל המגילה כל הזמן חותרת. היא חותרת בעצם לדבר, לשושלת הזאת, ליוחסין הזה. והיוחסין הזה שנגמרים, וישי הוליד את דוד. דוד, כולנו כבר מכירים, נכיר אותו אחר כך, כולנו כבר מכירים אותו, ספר שמואל, ודוד המלך, מלכות בדוד, מלך המשיח שיצא מדוד. אז לשם נראה שהמגילה בעצם חותרת לכיוון הזה. וזה העיקר בטוב של המגילה. אבל אם ככה, אז זה קצת לא מובן. כלומר, מה, בשביל הארבע פסוקים האלה, שלוש הפסוקים האלה, אז לכתוב רק, לא יודע, בשביל זה צריך את כל הסיפור של המגילה לכתוב אותו. כן? בשביל רק התיאור של היוחסין האלה. אז היה אפשר לקצר את ה... לכתוב, לא יודע, סיפור קצר, וישר את הפסוקים האלה, את השושלת, אם זה העיקר. מה הנושא הזה של כל תיאור המגילה וכל תיאור התקופת הרעה והירידה של אלימלך והבנים שלו למואב ועוד מתאים לה את הדברים? נתחיל ללמוד את המגילה לפי הסדר וכל זה. מה הנקודה של התיאור של כל זה? אז כמובן כאילו שזה שבאים לייחס את דוד המלך, זה לא, כי יש פה עוד משהו. יש כאילו משהו עמוק יותר. הייחוס פה של דוד המלך, הנביא, כן, שמואל הנביא שכתב את המגילה בעצם, הוא בא לא רק לייחס את דוד המלך בפן הכרונולוגי שלו, או בפן השושלת של דוד המלך. כן, מאבא והסבא שלו, והסבא רבא שלו וכל זה. זה חשוב מאוד, אבל זה פחות מעניין אותנו. פחות הנושא שלנו. כן? כאילו, מי היו רק שמות ההורים שלו. אלא הוא בא לייחס את דוד המלך, כלומר, בא לייחס את הנפש של דוד המלך. זה מה שהוא בא לייחס. זה מה שבא מגילת רות בעצם לייחס. בא לייחס את הנפש של דוד המלך. מה פירוש לייחס את הנפש של דוד המלך? מה הכוונה? מה הכוונה? הכוונה לא רק שתדע לדקלם את אמרנו את השושלת היוחסית שלו, אביב, 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 תדע לדקלם את זה, אלא שתדע להבין, תדע להבין על איזה יסודות נפשיים נולד דוד המלך. מאיזה יסודות נפשיים צמח דוד המלך, כן? מאיזה יסודות של חיים צמח, נוצר דוד המלך, כוחות של חיים, יסודות של חיים, שזה מה שבעצם מגילת רות, זה הנקודה שלה. זה לייחס את דוד המלך, לייחס את הנפש שלו, לייחס את התכונות הפנימיות של דוד המלך. הרי הוא מלך ישראל, הוא המשיח יצא ממנו, צריך לצור ממנו המשיח. צריך לייחס את התכונות האלה, להבין על מה מלכות ישראל נשענת. כן, מה הנקודה של מלכות ישראל, מה הנושא של מלכות ישראל. מה השורשים שלה, מה השורשים של מלכות ישראל. מלכות ישראל זה מביא גאולה לעם ישראל, מביא אחרי זה גאולה לעולם כולו, זה מביא גאולה לעולם כולו. זה הכוונה לייחס אותו. אתם מבינים? לכן, שמואל הנביא כותב פה את המגילה, זה המגילה הזאת היא, צריך ללמוד אותה בעיניים כאלה, בעיניים כאלה שהיא מפה, כן, מפה שתלמד אותנו, ספר, קוד כזה שלמד אותנו על הקוד הגנטי, על הקוד הגנטי של צמיחת מלכות ישראל. מה זה להיות מלך ישראל, מלך בישראל. זה הקוד הגנטי שלו, כן? מה שאנחנו נלמד פה במגילה, מה שצריך ללמוד פה במגילה. קוד הגנטי שלו, שמלך ישראל צומח מתוך מגילת רות. זה היסודות, יסודות החיים שלו. אומנם זה מתחיל, יסודות החיים שלו מתחילים פה, כבר קודם לכן הם מתחילים. איפה היסודות שלו מתחילים? נכון, יהודה ותמר. ואלה תולדות פרץ. פרץ הוליד את חצרון. זה פרץ. פרץ מה זה? זה יהודה ותמר. עד לשם הלוחים. נכון, זה מתחיל משם. זה נכון מאוד. נכון, אבל כאן זה מתעצם, מתעצם מאוד. ולמדוע זה מתעצם כאן מאוד? מכיוון ש... רגע, עצרתי אותך שם קודם, חילה, כן. חבוד. איזה תהליך פה, אתה שואל אם הדגש הוא על תהליך שדוד עובר או שיסודות שהוא רכש? דוד לא עובר שום תהליך פה במגילה. דוד לא, הוא יעבור תהליכים עצומים בחיים שלו, בסדר? ברור, ברור שגם, ברור שדוד, אנחנו לא מזלזלים בו עצמו כמובן, הוא... לא, הוא לא קם פתאום ונהיה, אתה צודק, הוא ודאי צריך לעבוד על עצמו ולזכך את עצמו ולעבור הרבה איסורים והרבה מורכבויות, דוד המלך בעצמו, נכון? אבל יש לזה מקור, תמיד לכל זה. יש לזה כאילו קוד גנטי, יש לזה קוד גנטי, יש לזה תכונות שהוטבעו בו. אחרי זה מתוך זה הוא באמת צריך לקחת אותם ויש לו הרבה מה לעבוד, כמובן, ברוך השם עשה דברים עצומים מאוד. אבל פה במגילה, כאילו, זה, הוא לא עושה כלום, דוד רק מופיע פה בסוף כמעט, הוא לא, כמעט הוא לא שייך, לא מופיע לפני. אישה אבי דוד, כן? מתחיל פה. פה מסופר על הדורות שהולידו אותו. עכשיו, מדוע כל כך מעריכים בדור הזה? כי מעריכים בדור הזה? כי פה מה שקורה, שהשושלת של המלכות פה, היא מקבלת איזשהו, כן, מקבלת חיזוק, חיזוק מאוד משמעותי, שהוא גם חיזוק מאוד הכרחי להופעת מלך ישראל. מה זאת אומרת החיזוק הזה? זה הכוח שצריך להביא אותו ממואב. יש כוח שצריך, כוח או כוחות, כן? שצריך למשוך אותם לעם ישראל דווקא מבחוץ, דווקא מאומה אחרת. כלומר, עם ישראל מתוכו לא יכול להצמיח את מלכות ישראל לבד, לבד, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות, זה חייב לבוא, חייב לבוא מבחוץ, וחייב לבוא דווקא דרך מואב. דווקא דרך מואב. מדוע ולמה, זה אנחנו צריכים לברר, ונלמד בעזרת השם, כי זה דברים מאוד חשובים למגילת רות, מדוע ולמה דווקא דרך מואב, ואיך הוא מואב, וכל זה, נדבר על זה תכף, עוד מעט. אבל יש פה שלב בהתפתחות של מלכות ישראל, של דוד המלך, שבשלב הזה, השושלת הזאת שהתחילה מפרץ, כן? ועוברת דרך חצרון, ונחשון, וכל אלה, וסלמון, ובועז, וכל אלה, השושלת הזאת היא בעצם, באחד השלבים שלה, היא מקבלת את החיזוק ההכרחי הזה, את החיזוק המוכרח הזה, שעם ישראל חייב אותו, להביא אותו מבחוץ. וזה רות, וזה מה שמתרחש כאן במגילה. ולכן מאוד מאוד חשוב להרחיב כאן את הנקודה הזאת, להבין מי זאת רות הזאת, מה זה הכוח הזה שבא ממואב, מה זה התכונות האלה שבאות ממואב, ולמה הן כל כך נצרכות למלך ישראל, ולצמיחת משיח צדקנו, שבא אחרי זה מדוד המלך. שאלות עד כאן. כן. יהודה ותמר, כן.
מן הסתם, כאילו, בתור מי שמתגייר, שזה סוג מאוד גבוה של תשובה, השאלה שלי היא, האם הסיפור של רות, הוא מוסיף משהו שהיה קיים עם יהודה ותמר, ופשוט מעצים אותו, או שמוסיף משהו שלא היה קיים?
לא, לא, לכאורה, רות צריכה להביא לעם ישראל, משהו שעם ישראל כאילו לא יכול להצמיח לבד, כאילו. מה זה, היא לא הביאה פה איזה כוח מעולם החיצון, איזה חייזרים, לא הביאה לו כזה, משהו עושה, משהו קיים בעולם, אבל מה, אבל משהו עם ישראל לא יכול להצמיח אותו לבד, את הדבר הזה, בסדר? לא, כן, עוד גדולי העולם, כן, נכון, לא, כל אחד יצמיח ביכולות שלו, בכוחות שלו, אבל רות צריכה להביא את החיזוק הזה, שמישראל זה לא היה יכול לבוא, כאילו. איזה, כן, איזשהו דחיפה יותר איזה, אז מה הנקודה הזאת של רות? טוב, רגע, לפני שנמשיך, אז בוא, רק תביני, כל הנושא של מגילת רות, מה זה? ציפורה, אשתו של משה ציפורה. מבחוץ, ממדיין, כן. כן, כן, משה רבנו אמר על אומר, הוא לא אמר על המדרש, הוא שקול כנגד 60 ריבו, אז הוא לא יכול, הוא צריך מישהו מבחוץ, ככה אמר על מישהו מבחוץ, אבל זה קצת שונה, זה לא בדיוק אותו דבר, זה במערל, כי הוא שקול נגד 60 ריבו ישראל, משה רבנו, אז אין כאילו מישהי מעם ישראל שיכולה להתאים לו, כי הוא מתאים לכולם, כאילו. זה חשדות ובשת איש, איזה מדרש חשדות ובשת איש, מה זה המדרש המוזר הזה? טוב, אז כאילו, הכוונה כשיש באמת, כולם שייכים, משה רבנו קשור לכל עם ישראל, אז אין נפחת שיכולה להתאים לו בלבד, צריך משהו, איזה כוח מבחוץ שיבוא אליו. ככה אמר על מסביר את זה. טוב, לא ניכנס לזה, אבל זה לא בדיוק אותו דבר פה. פה זה משהו שלהכניס כאילו איזה הרכבה חיצונית, כמו שאתה מרכיב בעץ, אתה לוקח איזשהו ענף של עץ, מחבר אותו לעץ אחר, כן? ככה, וככה אתה מבריך ביניהם, כן? מרכיב ביניהם ומצמיח פה כוח חדש כזה. מצמיח פה כוח חדש, שלא היה מקודם בעץ הראשוני. מה זה? רות, רגע, זה מה שאנחנו רוצים עכשיו להבין. צריכים עכשיו להתחיל קצת להבין פה את הדברים באמת. בסדר, אז בואו נראה, בואו נתחיל ללמוד קצת את זה. אבל זה כאילו הנושא שמגיע. עכשיו, זו גם הסיבה באמת, זה אמרנו שכל הנושא של המגילה זה לתאר את דוד המלך, כלומר, את השושלת, את היוחסין של דוד המלך, את ההולדה שלו הנפשית, לא החיצונית. וזה גם החיבור של רות למגילת רות לשבועות. מגילת רות לשבועות, כי מה, איך מגילת רות קשורה לשבועות באמת? למה קוראים אותה בשבועות? כן, אז יש כמה סיבות, לא, כמה סיבות, אבל הסיבה לכאורה יותר עיקרית ויותר כאילו יסודית בזה, שזה בעצם הקשר לדוד המלך פשוט. פשוט הקשר לדוד המלך. שדוד המלך, כן, דוד המלך נפטר, אז כתוב שהרי תשובה מביא את זה, עוד פוסקים מביא את הדבר, דוד המלך נפטר בשבועות. נולד ונפטר בשבועות. לא נפטר בשבועות, ולכן קוראים את המגילה שלו בשבועות. טוב, זה גם לא, זה גם נשמע כזה מאוד טכני כזה, הוא נולד נפטר בשבועות, איזה פוקס, אז נקרא את מגילת רות בפוקס, זה לא פוקס, זה לא במקרה, שני מלך נולד בשבועות, נפטר בשבועות, הבני שזה לא בטעות. זה שהבין איך נפטר לא בשבועות, מה זה אומר? מה זה אומר? מה?
אין פוקסים בעולם הזה.
בעולם הזה, ובטח לא בדברים כאלה כלליים, בטח לא בעם ישראל, בטח לא במלכות ישראל, אין פוקסים, כן? אז למה הוא נולד ונפטר בשבועות? למה? מה זה בא, מה הסיבה לכך? מה זה בא לומר לנו? מה זה מלמד? זה מלמד שהתוכן של שבועות, כן? שזה מתן תורה, נתינת תורה, נתינת התורה שייכת למה? שייכת למלכות ישראל. אתם מבינים? המלכות של ישראל והתורה זה לא שני דברים נפרדים. לא שני דברים נפרדים. התורה לא ניתנה ליחידים, לא ניתנה לפרטים. היא ניתנה לאומה, היא ניתנה למלכות, כן? כוח של מלכות, לזה היא ניתנה. ורק כוח של מלכות מסוגל, כן, לגלות את כוחות החיים העצורים בתוך התורה, כוחות החיים הפנימיים של התורה, כוח של מלכות מסוגל לגלות אותה כמו שצריך. זה מה שדוד נפטר, נולד בשבועות. כאילו מגילה, ולכן מגילת רות היא כאילו השייכת לשבועות, כי היא מתארת את מתארת לנו את מלכות ישראל, שהיא בעצם מחוברת לתורה, היא מחוברת לתורה, מלכות ישראל ולתורה, זה דברים מחוברים אחד לשני. כן, דברים קשורים ועדוקים בקשר פנימי מהותי. אתה יודע שהרב קוק במאמרי הראייה מסביר את הדבר הזה, אולי נלמד את זה בשיעורים שלנו, קצת נקרא את הדברים שלו בפנים שם, על דוד המלך בשבועות. אז אתם יודעים, אז יש קשר מאוד, מאוד פנימי, מאוד עמוק, בין מלכות ישראל לבין התורה, בין מגילת רות לבין התורה, שבועות. טוב, אז בואו נתחיל להבין קצת את מה אנחנו רוצים ללמוד כאן, כן, ולחשוף מתוך הפסוקים, אבל אנחנו עדיין בהקדמה. אמרנו צריך לבוא כוח מבחוץ ולהרכיב אותו לתוך עם ישראל, וכוח זה דווקא צריך לבוא ממואב. מדוע דווקא ממואב? ומה זה הכוח הזה? מה זה הכוחות האלה שבאים לכאן? אגב, זה לא רק מואב, יש גם בהמון בסוף. גם המון מצטרפים. הרי גם המון. דוד הוליד את שלמה, כן, סליחה, כן, רחבעם, הבן של שלמה המלך, ממי הוא נולד בעצם? הוא נולד מנעמה המונית. הוא נולד מנעמה המונית, בסדר? זאת אומרת, אז השושלת שממשיך דרכה, המלכות בדוד, זה דרך המון גם כן, גם מואב וגם המון. טוב, אנחנו אבל היום, יותר היום. מגילת רות יותר לומדים על הדבר הזה של מואב. אז בואו נראה באמת, אנחנו יודעים שמואב, צריך להביא את הכוח הזה, להכניס את המלכות לישראל וכל זה נכון, אבל מצד שאם אנחנו יודעים, מה אנחנו יודעים על מואב, הדבר הבסיסי עליהם, מה התורה מספרת לנו עליהם, שבעצם צריך מה? להרחיק אותם. את המואבים צריך להרחיק, זה מה שאנחנו יודעים, תמיד צריך להרחיק, כלומר פלם, והפוך מה שהסברנו עד עכשיו, צריך להרחיק. למה צריך להרחיק את המואבים? מה פירוש גם להרחיק? להרחיק הכוונה, אסור להתחתן עם מואבים. כך אומרת התורה בפירוש. אסור להתחתן עם מואבים, וגם לא עם המונים. מה הסיבה לכך? כן, אז התורה אומרת בפרשת כי תצא. תמצאו את זה. בואו נראה. פרק אף ג' פסוק ד' בספר דברים. אומרת התורה, התורה הקדושה, לא יבוא המוני ומואבי בקהל אדוני, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל אדוני עד עולם. כן, כלום, לא דור, יש מצרי דור שלישי וזה, שום דבר, הם גם דור עשירי וגם בכלל לא, לא באים עד עולם. תראו איזה הרחקה יש פה, איזה הרחקה. למה? התורה תסביר, למה? אתה צודק, והשאלה, למה? אז בוא נקרא, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, כן, בדרך בצאתכם ממצרים, ואשר שכר עליך את בלעם בן בור מפתו ארם נהריים לקללך. ולא אבה אדוני אלוהיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך אדוני אלוהיך לך את הקללה לברכה, כי אהבך אדוני אלוהיך. לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. כן? אז מה התורה בעצם אמרה? מה הסיבה? מה הסיבה שהיא אמרה? לא קידמו אתכם בלחם ומים בצאתכם ממצרים. זה דבר אחד. ודבר נוסף גם אמרה פה התורה מה? אשר שכר עליך את בלעם בן בור לקללך. נכון? שהוא בלק מלך מואב, שוכר את בלעם לזה. מה זה בעצם אומר שהם שוכרים כאילו את בלעם לקלל את עם ישראל? תמיד כאילו זה אומר שיש להם איזשהו, כן, מואב, יש להם התנגדות מאוד מאוד חזקה לעם ישראל. כלומר, הם רוצים...
כל העניין של עבודה זרה, כל הדברים האלה שעשו בארץ לפני, שבאמת הארץ...
אבל זה לא קשור למואב. זה... לא, מואב הם לא משיבת המקנה, כן? אמנם הנחלה שלהם מעבר הירדן המזרחית, זה כן בסוף נכנס לישראל, לארץ ישראל, אבל מעבר הירדן המזרחי, כן? לא משיבת המקנה, המקנה זה הירדן המערבי, שיבת המקנה, אוקיי? אבל לא, אבל אתה רואה שזה, המקנה, כן? המקנה, אפשר לקבל אותם בתור איזה? טוב, אז זה באמת גם כן של לאכול, גם אותם צריך להשמיע, אבל לפני שיהושע נכנס, הוא שלח להם, כן, הוא שלח להם איזה, מי שרוצה, לא חייב להרוג אותם נגיד, את המקנן, אבל נכון, לקבל אותם זה עוד משהו, אבל הוא שלח להם איגרות, הם יכולים ללכת, הגיגשי למשל הלכו מארץ ישראל, הגיגשי לא נשארו שם. על כל פנים, אבל פה התורה מדברת על מואב בדיוק, מואב ועמון, מה אומרת עליהם? א', לא קידמו אתכם ולחם במים, כן? בדרך צאתכם ממצרים, ב', שסחו את בלעם בן בור לקללך, כלומר יש להם איזושהי התנגדות לעם ישראל, מאוד חזקה. לא, כי בדרך צאתכם ממצרים זה קרה הרבה לפני, לכאורה, זה הרבה לפני. כן, זה קרה הרבה לפני, בסדר. ובלעם, הם סוחים את בלעם לקלל את ישראל, אפילו שעם ישראל לא יצא להילחם נגדם, כן? הרי הוא אומר לו רק, הוא רואה את ה, איך בלק שם אומר, אתה אלך אחור הקהל את כל סביבותינו, כלכוך השור, כירק השדה, את ירק השדה. זאת אומרת, כאילו מפריע לו זה שעם ישראל לידו כזה. שהם, לא יודע, יאכלו לו את התבואה מסביב, משהו כזה. עם ישראל לא אמר להם, אנחנו הולכים לבוא להילחם נגדכם, לא הרימו להם איזשהו, הניפו סכין למלחמה, חרב למלחמה. אלא, מואב יש פה, מתגלה פה איזושהי ככה התנגדות, איזושהי שנאה עצמית כזאת לישראל. סוחים את בלעם לקלל אותך. עכשיו, אמרנו שלא קידמו אתכם לחם במים. איך זה נקרא לא לקדם בלחם במים? מה הכוונה שמה אין להם? אם לא, לחם במים, מה הכוונה לקדם בלחם במים? עם ישראל יוצאים לך עכשיו עם שלם למדבר, עייפים, תשושים, צמאים, כן? אז אדם עם אומה, פה מדובר על אומה, בסדר? שיש לה כזה מידות בסיסיות, כן? הולכים לעזור למי שצריך, זה עזרה, לעזור, להגיש לו איזושהי עזרה בסיסית, עזרה בסיסית, לתת לו לשתות, לתת לו לאכול משהו, לתת להם לאכול ולשתות משהו, עזרה בסיסית כזאת, כן? מה, איך נקראת העזרה הבסיסית הזאת? איך זה נקרא? כשאתה עוזר למישהו, מה זה נקרא? מה? רחמים, לא בדיוק, מה זה נקרא? מה? גמילות חסדים כזו, לעשות להם איזשהו חסד, חסד, לא עכשיו מצפים מהם, תערכו אותם בבית מלון. אבל זה שהוא חסד בסיסי, קידם אתכם בלחם ובמים, כן? לא קידמו אתכם בלחם ובמים, לא עשו אתכם את החסד הבסיסי. אתם מבינים? אז יש פה, רואים בתכונה הזאת של מואב, כן? כאילו חוסר חסד מאוד מאוד חזק, מאוד חזק, מאוד דומיננטי אצלם. חוסר הנתינה, חוסר העזרה, חוסר ההנקה החוצה, חוסר החסד, כן? אנוכיות כזאת, לא מוכן עכשיו. עכשיו יש פה מעבר לזה, כן? מעבר לזה, גם חוסר חסד, אמרנו גסרו את בלעם. ועכשיו שימו לב, למה זה יותר בא לידי ביטוי דווקא אצל מואב והמון, חוסר חסד הזה? כאילו אין את התביעה הזאת כל כך מעמים אחרים. למה? אז הרמב"ן פה על הפרשה מסביר שיש פה עוד דבר שמתווסף על המון ומואב. מה עוד מתווסף להם על הגב שלהם? שמה? והנראה אליי, אומר הרמב"ן, הרי הנראה אליי, תראו, כי הכתוב הרחיק שני האחים האלה שהיו גמולי חסד מאברהם שהציל אביהם ואימא מן החרב והשבי, ובזכותו שלחם השם מתוך ההפכה. איזה הפכה? אתם יודעים למה מדובר פה? עלות בסדום, ההפכה בסדום. והיו חייבים לעשות טובה עם ישראל, והם עשו עם מהם רעה. אתם מבינים מה יש פה? כלומר, אתם לא רק שלא עשיתם חסד, אתם בעצם כאילו כפוי הטובה. אתם הייתם חייבים, אתם גמולי חסד מאברהם, אתם גמולי חסד מעם ישראל, בזכות מה אתם בכלל קיימים, בזכות מי אתם קיימים, כן, מי נתן לכם את החיים בכלל, כן, אברהם, החסד של אברהם, ובזכותו השם הציל את לוט מההפכה, ואם אלה נולדו עמון ומואב, וכל זה, ואתם לא גומלים חסד חזרה, לא שאתם לא גומלים חסד מחזרה, אתם מחזירים לעם ישראל רעה, תחת זה. אתם מבינים, אז זה כאילו מבטא, מאפיין איזושהי נקודה מאוד עזה, מאוד חזקה של חוסר חסד שיש למואבים. חוסר חסד שיש למואבים באופי שלהם, בתכונה הפנימית שלהם. עכשיו, יש פה עוד דבר אבל, עוד סיבה בתוך הפסוקים, כי רשי כותב פה, כתוב, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. רשי אומר, מה אנחנו יודעים שמואב עוד עשו לעם ישראל? חוץ מזה שהם לא קידמו אותם בלחם, מה הם עוד עשו לעם ישראל? אה? סחוי בלעם, בסדר, ומה עוד? לא זה, מה? לא, מה זה? מה היה בפאור? ויחל העם, איך כתוב שם פסוק? בשיטים, מה היה בשיטים? מה זה? בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב, נכון? ויחל העם לזנות אל בנות מואב. הם הכתיעו את עם ישראל לפני הכניסה לארץ, בעבודה זרה של פאור, ובזנות, בעבודה זרה של פאור, וזה הם הכתיעו אותם. כן, רשי כותב פה, וזה על דבר, דבר מלשון דיבור, כן, על העצה שיעצו אתכם להכתיעכם. כן, אם זה בלק מלך מואב, לקח עצה מבילם, וזה להכתיע את עם ישראל. כי אמר לו בילם, אלוהים של אלו שונא זימה. לך תחתיא אותם, תחתיא אותם בזנות את עם ישראל, וככה האלוהים שלהם יתרחק מהם. כן, אז הנושא הזה של להפיל את עם ישראל לזנות, להפיל את עם ישראל לתאוות הנמוכות, לתאוות הנמוכות של זנות, וגם טוב, הפאור זה איזושהי עבודה זרה מאוד ככה נמוכה כזאת, אבל בעיקר והחל להם לזנות את בנות מואב. אז רואים שיש במואב גם עוד דבר. כאילו מלבד הנושא הזה של חוסר חסד, יש להם כאילו נטייה לכיוון הזנות. לכיוון הזנות, לכיוון הנושא הזה של מה זה? מה? לא שומע. אתה אומר זה בא מילות והבנות שלו. כן, כן, טוב, בסדר, רק נשים פה את הזה. טוב, אז צריך לדעת שהבנות, רגע, שנייה, אני רוצה לראות, רגע, הבנות שלו, אנחנו נלמד את זה גם בסיור במגילת רות, בעזרה שהם נלמד את זה, הבנות שלו הן מאוד צדיקות. בואו נתחיל מזה. הן מאוד צדיקות וזה. אמנם בסופו של דבר, טוב, אז הזוג, בפעם הראשונה הוא לא ידע, הפעם שהוא כנראה, כן, ידע רשי כותב שם וזה, נכון? אז זה לא את עצמו, אבל הבנות שלו תהיו צדיקות, למה? כי הם עשו את המעשה הזה בעצם, כאילו הם מה זה? בלית ברירה כדי להציל את העולם, שלפי הבנתם, העולם היה חרב, כי אני הולך להיחרב לגמרי, בסדר? אבל אתה צודק בזה, שבסוף, בסוף אין מה לעשות, גם שהכוונה שלהם הייתה טובה, כן? אבל בסוף באמת מואב, כאילו נוצרו, האומה הזאת נוצרה, כן? נרקמה, נולדה מתוך בסוף מעשה כזה של הריות. מה זה? אז זהו, בדיוק. אז בהמשך יוצר לכיוון הזה של הריות, אפילו שהכוונה שבנות לו, כמו שנלמד בהמשך, זה היה כוונה תורה וגדולה מאוד, וצדיקות כזאת מאוד מיוחדת שהייתה לבנות לו. טוב, עכשיו, אז תראו מה יש פה, מה תורמת לנו. אז למה אנחנו צריכים להחליק את המואבים? יש פה שלוש סיבות בעצם. אחת זה בגלל שהם הכתיעו אותנו לזנות, על דבר אשר לו, דבר משון דיבור, העצה שעשו אותם לזנות מבנות מואב, בסדר? אז רואים שלמואבים יש להם כאילו שייכות לעולם הזה של העולם הזה של העריות, העולם הזה של הזנות, יש להם את השייכות לזה. ורמוז בשם שלהם, מאב, זה מתחיל, כל הלידה שלהם צמחה ממקום כזה, גם שהכוונה הייתה טובה. ודבר שני, דבר שני שאומרת התורה פה, לא קידמו לכם בלחם ומים. אמרנו, מה זה לא קידמו לכם בלחם ומים? הכוונה, הם לא גמלו איתכם חסד. למה צריכים לעשות חסד? כלומר, כי הם בעצמם קיבלו מכם את החסד הכי גדול מאב שלכם, מאברהם אבינו, יניק להם את החסד, הוא זה שבעצם היה הסיבה לכך שהם יהיו בעולם, ולא רק שהם, כן, לא החזירו לנו את זה, אלא כאילו כפויה טובה כזה, כן? גמלו אותנו רע תחת זה. שהם סוגרים אותנו רע, שהם הכתיעו אותנו בבנות מואב, וסוחרים את בילם בן בעור. אז יש פה זנות, בסדר? פריצות כזאת ששייכת למואב, פריצות. יש פה חוסר חסד, כן? התרחקות מהחסד, כן? אגואיסטיות כזאת, דאגה עצמית למואב, אוקיי? זה הדבר השני. יש פה דבר שלישי, שהם סוחרים את בילם לקלל את ישראל, אמרנו, זה מבטא איזושהי שנאה עצמית לישראל. בסדר? עכשיו בוא תראו רגע. תתבוננו עכשיו, תבינו את הדבר הזה. אז במואב, שהם בעצם שייכים לשתי הבחינות האלה של חוסר חסד ופריצות בעריות. לזה הם שייכים. שזה בעצם שתי תכונות מאוד מאוד משמעותיות. מאוד מאוד חשובות. מאוד חשובות. ההפך שלהם הכוונה. תכונות ההפך שלהם כמובן. ההפך שלהם. כלומר, החסד, תכונת החסד, זה הנתינה, כן, הדאגה לזולת, הענקה לזולת, זה תכונה יסודית בעם ישראל, יסודית, חשובה, עקרונית, כן, שעליה נשענים בניינים שלמים, תכונת החסד הזאת בעם ישראל. מה זה? כן, זה חזור בפסחונות ובישני גומלי חסדים, חמני גומלי חסדים, כן. זה, נכון. והתכונה השנייה, זה אמרנו הפריצות הפריצות והעריות, אז לגדר מהעריות, כאילו לא להיות נמשך אחר התאוות שלך, אחר כן, החשקים, המאוויים, השפלים של של נפש האדם, של רצון האדם, לא להימשך אחרי זה. מה זה? כן, קדוש, בסדר, קדוש מילה גבוהה, נכון, קדוש מילה גבוהה, אבל גם לא צריך להגיע לקדוש, קדוש זה ודאי מילה מאוד, כאילו, גבוהה בזה, אלא התרחקות מתאהבות, כן? התרחקות מתאהבות, להיות נקי מתאהבות, להיות נקי מתאהבות.
אז מה, אבל זה כאילו השלילה, אז אם היית צריך לפעול מידה שלא דרך השלילה?
לא, אז יש שתי תכונות שהן יסודיות בעם ישראל, שעליהן נשענים בניינים, כן, החסד והנקיות מתאהבות. יותר מזה, תראו, שתי התכונות האלה נצרכות, כן, נצרכות בעיקר, בעיקר התכונות האלה נצרכות, למי? למי נצרכות? אה? לא, למי שיש לו, מי שיש לו הרבה כוח בידיים, שיש לו הרבה כוח בידיים, יש לו הרבה יכולת, הרבה סמכות, הוא יכול לעשות מה שבא לו. אם הוא יכול לעשות מה שבא לו, אז אם יש לו הרבה תאוות, הרבה חשקים, כן, הרבה רצונות לעשות מה שבא לו, אז הוא יעשה מה שבא לו, עם הדבר, עם הכוח שיש לו, יש לו הרבה כוח, יכול לעשות מה שהוא רוצה, נכון? ואם הוא דואג לעצמו, אם הוא דואג גם לעצמו, דואג לקחת, כן, לקחת, כאילו לא להעניק, אלא לקחת, לקחת כל הזמן, אז ממילא הוא רק הולך ו... גם מספק לעצמו את התאוות, וגם לוקח לעצמו יותר ויותר שליטה, יותר ויותר כוח, יותר ויותר עוצמה, מנחס לעצמו. בסדר? מי זה, לפני שנייה, שמות, אני רק דבר עכשיו על זה, מי הדמות הזאת שיש לה כל כך הרבה כוח, שהיא צריכה להישמר מהדברות האלה? זה המלך, דודים המלך. מלך ישראל. מלך ישראל. מלכות ישראל היא צריכה להיות בנויה, כן? נבנית על היסודות האלה. היסודות האלה של נקיות מתאוות, נקיות מתאהבות, כן? ומלכות שמבינה שתפקיד המלך זה בעצם להיות נותן ולא מקבל. כאילו, הוא צריך לקבל, כמובן. המלך צריך לקבל מהמיסים וחיילים ואנשים ומה שהוא צריך. הוא חייב את זה. הוא חייב לקבל להם כוח וזה. אבל הוא עושה את כל זה בשביל להעניק להם. בשביל לתת להם. זה הוא עושה כדי לתת עם העם חסד. עושה אותו מה חסד. כשאחרת המלכות הולכת ומסתאבת, נתמת, כן, הולכת ונהיית שקועה בעצמה, הולכת ונהיית שקועה בעצמה, ורק מתאמרת באנשים, ורק פוגעת, כן, הולכים והולך, המלך הולך ופוגע בנתינים שלו, כן, הממלכה הופכת להיות ספקית לרצונות המלך, במקום שהמלך יהיה, במקום שהמלך ידאג לטובת הממלכה, לאינטרסים שלה, לאינטרסים של האנשים, למה שצריך להופיע ולגלות פה, בסופו של דבר זה גם להופיע את רצון השם, לא גם, זה אולי העיקר של מלכות ישראל, אבל אם המלך עסוק בעצמו, במה שכיף לו, מה שהוא רוצה להשיג את התאוות שלו, בכוח ובעוצמה שלו, אז איפה רצון השם פה יתגלה, ואיפה הטבה לעם ישראל תתגלה פה, איפה היא תתגלה, היא תהיה, הפוך לגמרי זה יהיה, כן? אז אתם מבינים, לכם מלכות ישראל צריכה להיות נקייה, וזה הנפש של דוד המלך. ככה שאני יודע שגם עולה לכם בראש רגע, אבל דוד המלך בעצמו, לכאורה היה לו, הוא בעצמו הנה הלך לקח את בת שבע, הנה תראה, בדיוק את זה, אבל זה בדיוק מה שאנחנו לומדים, אתם מבינים? אתם מבינים איך עם כל הכוח שם, עם כל הסמכות של כל זה, כן? מה שהוא לקח את בת שבע, זה צריך להבין, ללמוד שם תעשה כמו שצריך, זה, כל כך זה מקרה אחד מאלפי מקרים אחרים, אבל זה גם לא נכון, גם חוזר בישר מה שאמרתי, כן? זה לא מקרה אחד באמת. דוד לא עשה פה משהו נגד שום דבר, אוריה היה מורד במלכות, לא ניכנס עכשיו לפרטים ההלכתיים וכל זה, כן? זה משהו אחר לגמרי ממה ש, מה שדיברנו עליו מקודם, המלך שיש לו את הדברים האלה, עושה דברים נוראים, נוראים אחרים לגמרי. דוד המלך עשה פה, הוא ידע שבת שבע בכלל ראויה לו מששת ימי בראשית, ויש המון המון הסברים, לא ניכנס לכל ההסברים. אבל, ולעומת זאת, אנחנו יודעים דוד המלך, כמה הוא דואג לעם. הוא אומר, אתם יודעים מה אומר דוד המלך, אומר הקדוש ברוך הוא, אומר לו, המלכים ישנים, כאילו מלכי מזרח ומערב, ישנים עד 3 שעות ביום וכל זה, ואני, מה אני, ידיי עסוק, ידיי מלוכלכות בדם שפיר ושיליה. אתם מבינים מה דוד המלך עוסק? הוא מתעסק עם נשים נידות, כן? הוא, כאילו, כוונה, בודק להם, רגע, היא נידה, לא נידה, היא תורה לבעלה, לא תורה לבעלה, בקטע הזה, כן? דם שפיר ושיליה. מה התעסקות, כאילו, בדברים כאלה של... משפיע, השפלת הכבוד שלו, לטובת מה? לטובת עם ישראל. הוא רואה את עצמו כעבד לעם ישראל, זה מה שהוא רואה את עצמו, דוד הוא עבד, הוא מלך ישראל, אבל הוא כאילו רואה את עצמו להביא את עמי, הוא עבד לעם ישראל. מאיפה מגיע כל הדבר הזה? וזה לא רק זה, יש המון דברים על דוד המלך, כמובן, על גדלותו ועל הענקתו ועל ביטולו לעם, וביטולו לקדוש ברוך הוא, בעיקר ביטולו לקדוש ברוך הוא, בעיקר זה ביטולו לקדוש ברוך הוא, כמה מלך צריך להתבטל לרצון השם, וכמה דוד המלך התבטל לרצון השם, כמה. אז מאיפה כל זה מגיע? זה מגיע מפה, ממגילת רות. כי מואב, טוב, אנחנו לא הסברנו עדיין כמעט כלום על זה, אבל מואב, הם התכונות המאפיינות שלהם, החזקות, זה החוסר חסד הזה, ודווקא הפריצות והזנות. כן? אז, ומלך ישראל צריך להיות בדיוק הפוך מזה. לכן צריך לבוא, דווקא ממואב, צריך לבוא אישיות כזאת, אתם יודעים, אישיות כזאת, שהיא כאילו מיועדת לנפילה, היא כאילו יש את ה... את המסוגלות הזאת לנפילה שמה, היא שייכת לתכונות המואביות בצורה מאוד חזקה, אבל מה היא מצליחה לעשות? להתגבר עליהם, להפוך את זה, להתמודד עם התכונות האלה, והתחילה להתמודד ולזכך, לעבוד, ואז היא צורבת את זה בנשמה שלה, ואחרי זה היא צורבת את זה בנשמה שלה, של הצאצאים שלה, אתם מבינים? ומי זאת האישיות הזו, מי זאת דמות הזאת? מי זאת? רות, זאת רות, כמובן זאת רות. וזה מגילת רות. כן, זה מה שאנחנו נלמד. זה המידות של רות. תביני, זה המידות שמתחילות מרות. זה על זה היסודות של מלכות ישראל נשענים. פה הם נשענים על היסודות של מלכות ישראל. צריך להסביר את זה כלל. עכשיו צריך להסביר, עכשיו צריך להרגיש למגילה. עכשיו צריך להתחיל ללמוד את הדברים. מה מתרחש בו? ואיך רות לוקחת, איך רות מתאמצת, ואיך היא מתגברת, ואיך היא... כן, שוברת את עצמה, זה מזכרת, כן, עם איסורים ועם זה, ובסוף מגיע לחסד אינסופי, מגיע לביטול עצמי, מגיע לתהרה כזאת, תהרה נפשית, התרחקות מכל הנושא של העולם החומר, של התאוות החומרניות וכל זה, מתרחקת מהכל, מגיע לתהרות כאלה ולעולם חסד כזה, ואת כל זה היא החסד צורבת בנפש שלה, בנפש של הצאצאים של הנפש של מלכות ישראל. וזה מגילת רות, אתם מבינים? על זה נשענת מלכות ישראל. בסדר? אז בעזרת השם, אנחנו צריכים להתחיל ללמוד עכשיו את המגילה. זה ההקדמה, ההקדמה למגילה. קצת להבין מה מתרחש פה. צריך עכשיו להתחיל ככה במגילה עצמה, בעזרת השם, משבוע הבא. ברוכים תהיו.